אנחנו היום נלמד את משהו שאולי סי פסגת היצירה של היהדות. נכון שזה נשמע מוגזם, אבל לפעמים גם דברים מוגזמים הם פשוט נכונים. נלמד מתורתו של רבי נחמן, סיפור שנקרא מעשה מאורח. לא כתוב בו מעשה מאורח, זה לא השם שלו, אין לו שם. הסיפור עצמו, הוא נמצא בספר חיי מוהר"ן, ועוד פי הרי. לפני שנלמד אותו, כבר למדנו אותו בעבר, אבל זה בכלל לא משנה שום דבר. כי אפשר ללמוד את הסיפור הזה עוד 1,000 פעם. כל פעם יצא משהו אחר לגמרי. ואולי קצת נדבר על מה זה הדבר הזה של לכתוב סיפור. או לספר סיפור יותר נכון. בעצם שאנחנו מספרים סיפור, צריך לדעת כמה דברים על מה זה סיפור. יש הבדל עצום בין סיפור לבין משל. למשל, אצל חז"ל יש גם סיפורים, יש סיפורים, מתוחכמים מאוד, אבל יש הרבה פעמים גם משלים. משל למה הדבר דומה? כשאתה קורא משל, בעצם המשל הוא בא לעורר אותך, נותן לך כלים להבין משהו יותר טוב, אבל המטרה זה להבין את הנמשל. המשל הוא אינו אלא אמצעי לנמשל. הוא יכול להיות מושך את הלב, ובגלל זה שווה להשתמש בו. הוא יכול להיות גם מבהיר, הוא יכול להנהיר את הנמשל בצורה הרבה יותר טובה. כלומר, הרבה פעמים יש דברים לא מובנים, בעיקר ברוחניות, שקל מאוד לתת להם משל מהעולם הגשמי, והם יובנו הרבה יותר טוב. אבל סיפור זה בשום פנים ואופן לא משל. למה? כי בסיפור, יהיה אשר יהיה, הסיפור עומד בפני עצמו, בלי שום קשר למשמעות שתיתן לו אחר כך. כלומר, הסיפור הוא לא רק האמצעי, הוא גם המטרה. אין בו חלוקה בין אמצעי ומטרה. אם תרצו את זה בשפה שאנחנו כבר אמורים להכיר פה, אז בסיפור הבריאה של בראשית פרק א' מתאימים סיפורים. ובסיפור הבריאה של בראשית פרק ב' מתאימים משלים. כי במשל יש דיכוטומיה. יש את הסיפור ויש את הדבר שהוא מצביע עליו. ואילו הסיפור הוא בפני עצמו, הוא כולל בתוכו הכל. בסדר? כלומר, הסיפור שאנחנו נלמד היום, גם אם תקרא אותו בלי לדעת שום דבר מהחיים שלך, אתה יכול ליהנות ממנו מאוד ולהתפעם מהיצירה המופתית שרבי נחמן יצר בסיפור הקצר הזה, כמו בכל הסיפורים של רבי נחמן, גם בלי להבין שום נמשל. ולכן במובן הזה יש כאן בעיה. מה הבעיה? שכשאנחנו לומדים את הסיפור אנחנו הורגים אותו. עכשיו אנחנו מבצעים עכשיו פה רצח קבוצתי לסיפור. למה? כי הסיפור הוא משהו כזה שכדי להבין אותו באמת, צריך לקרוא אותו בעצמך ולחטוף אותו ישירות כאילו לנשמה. עם כל מה שאתה יודע, עם כל מי שאתה, עם כל מה שאתה מכיר, לקרוא את הסיפור ולהתחבר אליו, להיות בתוכו. וברגע שאני מעביר לכם את הסיפור, אני בעצם מפרש אותו, והפרשנות הורגת אותו. בסדר? כי הסיפור הוא מעבר לכל פרשנות. עכשיו, בניגוד למשל, שלמשל יש פרשנות נכונה ויש פרשנות שגויה. למשל הסיפור שלנו ניתנו לו עשרות אם לא מאות פרשנויות. לדעתי אין שום מובן להגיד שאיזושהי פרשנות היא נכונה או לא נכונה. אפשר לדבר שטויות, זה לא, זה תמיד, תמיד אפשרות. כלומר, זה לא שאין אמת ושקר, אבל בתוך המרחב של האמת יש אין ספור דרכים להסביר את הסיפור הזה, וכולם יהיה בהם איזשהו אמת שמספר בעיקר על מה שחושב הפרשן, המפרש, ולא מה שיש בסיפור. הסיפור עצמו הוא אינסוף, כאילו אפשר רק לנסות לגרד אותו, מתי ולא מתי, אבל אי אפשר ממש לאחוז בו, בסדר? כי יש בו משהו מעבר לכל מה שאפשר להבין. וזה הרעיון של סיפורים. עכשיו ביהדות בדרך כלל אין לנו הרבה לספר סיפורים. יש לנו כמה ז'אנרים של סיפורים, יש משלים, כמו שאמרנו, יש סיפורי צדיקים. סיפור צדיקים זה ז'אנר אחר לגמרי, כי הוא בא לחבר אותך לדמות. גם כאן זה חיבור לאינסוף, כי באמת כל דמות, כל צדיק, אפשר להביא אותו מאינסוף זוויות, אתה תופס מה שאתה תופס. אבל סיפור ממש בלשון פרוזאית כזאת, כמו שרבי נחמן מספר פה, שלא נאמר פה במקרה שלנו, לשון שהיא קצת פנטזיונרית כזאת, כן? שהיא משלבת בין פנטזיה לממשות ומציאות. זה ז'אנר שאפשר להגיד שהוא רק אצל רבי נחמן קיים באופן הזה. בסדר? אז זהו, אגדות רבא בר חנה זה סיפור שעיקר תכליתו זה להיות משל. זה לא שאין בו פן סיפורי. סיפור ומשל זה לא חד חד ערכי. יכול להיות גם כאילו, בסדר? יכול להיות סיפור שהוא קצת סיפור והרבה משל. אבל זה לא סיפור כי זה לא עומד בפני עצמו. כשאתה קורא את הדברים, אתה עושה סתם דברים מזויים. כלומר, ההקשר שמתקבל מתוך זה שאתה מניח שרבא ברחן היה אחד מגדולי האמוראים, והוא מספר משהו מאוד מאוד עמוק. ואילו בסיפור שלנו, גם אם אתה לא יודע כלום, זאת אומרת, אם היית מביא לי, שולח לי במייל את הסיפור הזה, בלי להגיד את כתב אותו, הייתי מתפעם ממנו מאוד. בסדר? ופה רבי נחמן פתח ז'אנר חדש של לספר סיפורים, שהמיוחד בהם בעצם, אז תגידו לי, אם מספרים סיפורים, בואו נקרא פה את אגדות האחים גרים, או את דוסטויבסקי, או זה, מה המיוחד ברבי נחמן, למה זה שיעור תורה? התשובה, שרבי נחמן היה בן אדם של תורה, הוא היה איש מלא תורה וקבלה, ולכן כשהוא מספר סיפור, הוא מספר את הנשמה שלו החוצה, בסדר? הוא מוציא את עצמו. ולכן כשרבי נחמן מספר משהו, זה תורה. לא מסיבה אחרת, זה מה שהופך את זה לתורה. כן. טוב, אבל אני לא אוהב סיפור חסידים, זה לא רוצה לקץ לז'אנר הזה, כי אני חושב שמה שחשוב בסיפור זה שגם אם לא הייתי יודע כלום על רבי נחמן, הסיפור הזה היה מפעים אותי בגלל שהוא גדוש בתורה מצד עצמו. בסדר? עכשיו, בעצם, אגב, אמרתי שזה פסגת היצירה, הסיפורים של רבי נחמן גם הוא בעצמו חשב שם פסגת היצירה שלו. בסדר? אבל הסיפור הזה הוא אחד מהפסגות, אבל הוא לא הפסגה, צריך לומר. יש מעל זה, שזה שיבת הקבצנים, הבטלרס, שזה ללא ספק פסגת היצירה של רבי נחמן ביי פאר. בסדר? כן, אז אבל גם הסיפור הזה הוא אפילו ביחס לסיפורים של רבי נחמן, שכל אחד ואחד מהם הוא אינסוף, זה סיפור מאוד 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 עמוק ויסודי, ואפשר לדבר עליו בלי סוף. אז בגלל זה כל מי שמלמד סיפורי מעשיות, או פה זה לא בסיפורי מעשיות, זה בחיים מוהר"ן, אבל את הסיפורים של רבי נחמן עושה את זה גרוע, כולל עבדכם הנאמן, בסדר? כי אי אפשר לעשות את זה טוב. זה משימה בלתי אפשרית בכלל ללמד את רבי נחמן, וכל שכן ללמד את הסיפורים של רבי נחמן, וכל שכן את הסיפורים הקבליים, שאז אתה הורג אותו כי אתה לא פרשנות קבלית. אז כל מה שאנחנו עושים פה זה ניסיון לדבר על הסיפור, אנחנו לא ממש לומדים אותו. עכשיו אנחנו מדברים סביב הסיפור, קצת מלקטים ניצוצות מהסיפור הגדול הזה של רבי נחמן. לא, חס שלום. בסדר? אנחנו לא משתכרים ומדברים דברי הבל, אנחנו לומדים תורה, אבל אם כבר אמרת התוועדות, אז צריך לומר, לפעמים יש כאלה שאומרים שהיה שני ענפים מרכזיים גדולים בחסידות, שזה ברסלב, חב"ד, רבי נחמן ואדמו"ר זקן. בסדר? ואם מחפשים דרכים פשוטות לחלל את הקודש, זו אחת מהן. בסדר? להשוות את רבי נחמן ואת התורה של רבי נחמן לתורת חב"ד, זה... אפילו להזכיר את זה באותו משפט, יש בזה כבר חילול הקודש. כי תורת חב"ד זה כלום, סתם. שום דבר לעומת תורת של רבי נחמן. זה דברים בטלים. כשלעצמו זה דבר גדול, אבל ליד התורה של רבי נחמן זה פשוט שום דבר. בסדר? זה ביטוי תורה לעומת כל דבר שיש אצל רבי נחמן. אז שווה לנו, אי אלו השוואות שגויות. כן? לא שיש לי בעיה עם מי שלומד תורת חב"ד. כן, דבר טוב. דבר עמוק, יש גם אנשים שלומדים דברים אחרים שאני עוד פחות מתחבר אליהם, זה גם זה. אבל רק מצד האמת, צריך לומר שהנקודות הכי עמוקות בתורת חב"ד זה לא המילה הראשונה של רבי נחמן על העולם. בסדר, שיהיה לנו איזה, שנשווה את ה... ניישר את האדורים. אז זה לא קשור בכלל לחב"ד של היום, שזה חבורה של שוטים וליצנים שמשתכרים וזורקים על אחד השני דברים, מתפללים ב-12 בצהריים, לא מדבר על זה. לדבר על חב"ד, על התורה העמוקה והרצינית של חב"ד, כמובן, כן? שלא יהיה כאן אי הבנות. על כל פנים, אז נחזור לסיפור שלנו, נתחיל לקרוא אותו. נקרא ונתקדם, בסדר? זה גם, הסיפור הזה חלק מהבעיה בו שצריך לקרוא אותו ישר והפוך. אבל נקרא ונתקדם קצת. אז הסיפור סופר בשנת תף קוף סמך תת, א' לחנוכה. נר ראשון של חנוכה. כן, אחר הדלקת נר חנוכה בלילה. מתי רבי נחמן הדליק נר חנוכה? בלילה, כמו החסידים. בסדר, מה זה הלילה? הלילה זה זמן הדינים, זה הזמן שבחוץ חושך, שהעולם הוא מקום מפחיד. ואז הוא מספר לנו, אורח נכנס לבעל הבית. ושאל לבעל הבית, מאין פרנסתך? והשיב לו, אין לי פרנסה קבועה בביתי, רק מחייתי מן העולם. ושאל לו, מה אתה לומד? והשיב לו, והיו משיחים יחד, עד שנכנסו בתוך שיחת דברים היוצאים מן הלב. והתחיל הבעל הבית להשתוקק ולהתגעגע מאוד, איך משיגים ומגיעים איזה דבר מעלה שמקושר. אמר לו האורח, אני אלמד ממך. ותמה בעל הבית, והתחיל לחשוב, אולי אינו בן אדם כאן. אך חזר וראה שהוא מדבר עמו כדרך בני אדם. אך תכף נתחזק האמונה אצלו, להאמין בו. והתחיל תכף לקורא רבי. ואמר לו, קודם כל אני מבקש ללמוד מכם איך להתנהג בכבודכם, ואין צריך לומר שאפגו ממש בכבודכם חס ושלום. הכף על פי כן בן אדם, קשה לו להיזהר לגמרי כבר. על כן אני רוצה שתלמדוני איך ללמוד בכבודכם. והשיב לו, כעת אין לי פנאי. בעת אחר אבוא אצלך ולמדך הזאת, וכעת אני צריך ללך מכאן. טוב, אז זו הפסקה הראשונה של הסיפור שלנו. נתחיל להסביר קצת. אז קודם כל צריך לשים לב, לגלות לכם את הפאנץ' על ההתחלה, ולשמור את זה לסוף. לעשות ספוילר? לא נעשה ספוילר. אז האורח מגיע לבעל הבית. נכנס אליו לבית. יש לנו פה שתי דמויות. דמות אחת זה האורח, זה שתי הדמויות היחידות בסיפור שלנו. הדמות השני זה בעל הבית. בעל הבית, איפה הוא נמצא? בבית שלו. איפה אנחנו עומדים? חנוכה, דלקת נר חנוכה, נר ראשון של חנוכה. זה חלק מהסיפור, כן? שזה היה בחנוכה. והוא שואל אותו שאלה, הוא נכנס אל הבית, אומר, מאין פרנסתך? והשיב לו, אין לי פרנסה קבועה בביתי, רק מחייתי מן העולם. כשאנחנו מדליקים נר חנוכה, מה אנחנו עושים? אנחנו מאירים לבחוץ, נכון? כאילו האור יוצא מהבית, חוצה. אבל פה הוא אומר לו בדיוק הפוך. הוא אומר, תשמע, אני בבית אין לי שום דבר קבוע. אז ממה אני חי? ממה שהולך בחוץ? מהעולם. עכשיו אני מקבל את האורות שלי, את האנרגיה הרוחנית שלי מהעולם שבחוץ. לא מתוך הבית. טוב. ואז הוא אומר לו, מה אתה לומד? והשיב לו. אמר לו מה שאמר לו. מה זה מה אתה לומד? מה הפשט של מה אתה לומד? מה זה עושה פה המשפט? עד פעמיו זה משפט שלא מובן. מה אתה לומד? מה הוא מתכוון? כן, אמר, לאן אתה מתקדם? מה? איפה אתה אוחז? כן, אבל כוונה, כי בעומק, לא רק שיחת חולין, הוא אומר, איך אתה מתקדם? איך אתה מתקדם? לאן אתה מתקדם? הוא השיב לו מה שהשיב לו. והיו משיחים יחד, עד שנכנסו בתוך שיחת דברים היוצאים מן הלב. טוב, אז זה דבר מאוד מעניין, שאצל רבי נחמן תופס מקום מאוד מרכזי, שזה מה שנקרא דיבוק חברים, שיחת חברים, שיחת דברים היוצאים מן הלב. אדם מעביר את חייו, בדרך כלל, בשיחות בטלות. רוב זמנו זה שיחות בטלות. עכשיו, כשאני אומר שיחות בטלות, אני לא מתכוון רק דברים בטלים ממש. יש דברים בטלים ממש, נכון? יושב עם חברים שלך ורואה סרטונים. זה דברים בטלים. טיק טוק. אבל גם כשאתה מדבר שיחות על פוליטיקה, מה שלומך, איך בבית, איך זה, רוב השיחות שלנו הן שיחות שהממד שהכי נהדר מהם זה הכנות. בסדר? זאת אומרת, אנחנו מבזבזים את רוב חיינו על חיים חיצוניים, על חיצוניות וחיצוניות. אדם יכול לקחת את זה ניסוי יפה שכל אחד לעשות עם עצמו, קח את כל הדיבורים שלך ביום, ותשאל לצלך כמה מהם היו דיבורים של כנות. מה זה דיבורים של כנות? זה מה שנקרא, בכלל, זה נקרא הדברים עצמם. כלומר, לאדם יש הרבה סוגי דיבורים, אתה אומר בעבודה, למשל יש לנו דיבור, שהוא דיבור כזה שהתכלית שלו זה ליצור את הדמות החיצונית שלו. בסדר? כלומר, זה נקרא, זה דיבור מייצג. אני מייצג את עצמי. אז לכן, בגלל שאני רוצה לייצג את עצמי, אני רוצה להיות בן אדם טוב, אני רוצה בן אדם נחמד, אני רוצה שיחשבו עליי דברים טובים. אז אני אומר לאנשים בבוקר שאני פוגש אותם בעבודה, או בתור, בסופרמרקט, או בבית כנסת, אני אומר להם בוקר טוב. בסדר? האם אני מתכוון לאחל להם בוקר טוב? כלומר, תדמיינו לכם שמישהו צריך להגיד, התכוונת? אתה אומר, מה התכוונת? מה זה פה? תפילת 18, בוקר טוב, זה דרך ביטוי. כלומר, האם באמת חשבת בלב, האם התפללת של האדם שמולך יהיה בוקר טוב? לא, כנראה שלא. בסדר? בדיוק, כן, לא התכוונתי שתשאל, כלומר, שאלתי אותך מה נשמע, לא התכוונתי שתספרי מה קורה באמת. כן, מה פתאום לקחת השאלה שלי ברצינות? כן, זה בדיוק זה, זו דוגמה מצוינת. כן, אנחנו ישנו חבר, ישנו גינונים, נכון? הרבה פעמים שיחה מתחילה, שלום, מה שלומך? בסדר, איך אתה? מצוין, ואז מתחילים לדבר. עכשיו, כל החמש שניות האלה, אפשר למחוק אותם לחלוטין מהפרוטוקול, והכל יישאר אותו דבר. נכון, בוא נדמיין שיחה בעבודה. כן, אתה מגיע למישהו, אתה אומר לו, נגיד אתה טכנאי גס, קשר אותה בדרך ותקן אותה גס. מה נשמע? בסדר, מה שלומך? מצוין, ברוך השם, אתה בפרוגוזין 80, כן, אני מגיע בעוד 20 דקות, תגיד לי איפה התקלה בדיוק, הוא אומר לך, אתה הולך, אתה הולך, כלומר, ואז השיחה בעצם עוברת לממד יותר פרקטי, נכון, של תיאור מצב, של מילים שנועדו להוביל בדרך כלל פעולה, כן, כמו חלוקת פקודות, כמו דברים כאלה, נגיד בעבודה, נכון? מה עושים בעבודה? חלקים פקודות, מצייתים בפקודות, הדיבור הוא דיבור כזה, שהדיבור הוא אמצעי למטרות אחרות שהם אף פעם לא אנחנו, אלא הם משהו אחר, הם העבודה שנעשית. נכון, בעבודה, תמיד, בכל עבודה בעולם, יש לה את מקדש הזהב שלה. כלומר, את הדבר שהוא צריך לעשות. כן, למשל, אם אתה הולך למוקד מחירות, אז שמה יש לוח גדול על הקיר, כי זה מקום שיש בו הרבה עבדים, עובדים, כן? שהלוח הזה כאילו הוא קודש הקודשי. זאת אומרת, כל מה שקובע את המצב רוח של כולם, וטון הדיבור, ואת מי חשוב ומי לא חשוב, זה כל מה שמתרחש על הלוח הזה. עכשיו, זה דוגמה מובהקת, אבל זה קיים בעצם כל מקום עבודה. בסדר? יש כאילו את הנקודה הקדושה, שהיא, כולם נושאים את העיניים לשם. וזה אף פעם לא אתה. כי אתה סך הכל בעבודה, אתה אמצעי ייצור. עכשיו, גם אם אתה המנכ״ל, אתה אמצעי ייצור. לא להתבלבל. כן, בתוך המכונה המשומנת הזאת, אני מאוד אוהב את זה שבעברית, משתמשים בביטוי משאבי אנוש. כן, human resource. למה? כי זה ממחיש כמה חוסר אנושיות יש בעבודה. נכון? כי מה זה משאבי אנוש? האדם, האנושיות נתכת להיות מדבר שהוא לעצמו למשאב. נכון? יש סיפור על מגדל בבל, שבמגדל בבל היו, מדרש אומר, היו, שהיה נופלת אבן, כולם היו מוכים. כשהיה נופל פועל לרצפה, אף אחד לא אמר כלום, כי הוא נכפת. אתם פועלים יש מספיק, אבנים לא. זאת אומרת, עבודה, עכשיו, זה לא שאני לא מאמין שצריך לעבוד, אבל אני רוצה שהכלכלה המודרנית, גרמה בהרבה מקרים, לכך שבני אדם הפכו להיות פונקציות יצור. בסדר? מי שלמד כלכלה יודע, מי שפה למד כלכלה, אפילו קורסים בסיסיים, מיקרו, מקרו, לא למדתם? אז נכון, אז אתה יודע שהבני אדם הם נהפכים להיות פונקציית ייצור בכלכלה, בסדר? זאת אומרת, ההסתכלות על האדם זה כעל אמצעי הייצור שהוא בנוסף למכונות, לא מבדילים בשום אופן בין, נכון, בדיוק, ולא מבדילים בשום פנים בין האדם למכונה. הם משאבים, זה משאב מסוג אחד, זה משאב מסוג אחר, בסדר, את זה לפעמים צריך לעטף. ואת זה רק צריך לשמן אותו, כן? אבל המשאבים הם משאבים. זאת אומרת, אין שום ייחוד בכך שאתה בן אדם. ואז הרבה פעמים אתה מגיע הביתה, ונגיד בדרך הביתה, כדי לא להתעצבן על אשתך, כשאתה מגיע בערב, עצבנים, עבודה וכו', שמעת שיעור תורה. כדי להירגע, שיעור על שלום בית אפילו, אתה אומר, אני אגיע הביתה, אני אגיע רחוק. אז מה אומרים לך בשיעור? אומרים לך, תקשיב, שהיא תבלבל לך את המוח עכשיו, תקשיב לה, תחייך, תהיה מבסוט. נכון? שמעתם פעם שיעורים כאלה? כן. עכשיו, מה, בעצם אתה לא מבסוט, אתה לא מקשיב, אתה מחייך, אתה גם לא מחייך. כלומר, אתה מחייך, אבל זה רק, זה יוצא, החיוך הוא חיצוני, נכון? לא נובע ממך פנימה. הרי חיוך זה דבר שאפשר לחכות איתו, לעשות כאילו, כן? יותר קל מדברים אחרים. אבל באמת אין הקשבה, וגם השיחות שלך עם אשתך, יכול להיות איך היה היום שלך. בסדר, היא עשתה לי ככה, הוא אמר לי ככה, אני עשוי ככה, אני עשוי פה, היה בדרכים שיעורים, המורה התקשרה, צריך לשלם פה, צריך שם, ואז בעצם אתה מוצא את עצמך שמהרגע שהתעוררת בבוקר, ועד הרגע שהלכת לישון בלילה, לא אמרת מילה אחת של משמעות. בסדר? עכשיו, אנשים אומרים, אז מה הפתרון? הרבה פעמים אוהבים להגיד מה הפתרון, מה מציל אותנו? התפילות. כי יש לנו בעצם שעה וחצי ביום, מי שפה קצת פחות, שעה וחצי ביום, שאתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא. כן, ושם זה דיבור של משמעות. עכשיו, למה זה שקר? כי מי שכל הדיבורים שלו הם דיבורים של חוסר משמעות, התפילה גם תהיה דיבור של חוסר משמעות. התפילה היא לא יוצרת את הדיבור שלנו, היא תוצר של כל שאר הדיבור שלנו. למה? כי הדיבור הכי קשה. בסדר? התפילה זה הדיבור הכי קשה. מי שעלה פעם שליח ציבור בשבת, יודע שאתה עולה בפעם הראשונה, שליח ציבור נגיד שחרי של שבת, אתה פתאום מבין שזה לא כמו שזה נראה מהצד. מהצד זה נראה סבבה. בסדר, הוא מריץ את התפילה, אומר אותה. ופתאום אתה צריך להחזיק נשמת כל חי, וכל רעב, עם העצירות ועם זה, אתה אומר, בוא נעשה עבודה. כלומר, אני מדבר ואף אחד לא איתי, רק אני מדבר. כן? זה לתת, זה עבודה. אפשר לעצור פתאום. וזה בעצם משקף בעומק את כל מה שזה תפילה. תפילה זה דיבור שהוא אין לך בו מנוח. כלומר, זה שיא הדיבור שלך, זה לא שלך, שיא המאמץ, כי יכול. כן? כי אתה כל הזמן צריך להיות הבעתי, אקספרסיבי, לבטא את עצמך. זאת אומרת, ובמילא, אם אתה לא רגיל לדבר דיבורים של כנות, אז התפילה שלך תיראה, כאילו, אתה תנתק בין המוח לבין היכולת הדיבור שלך, ואז בדיוק יקרה מה שקורה לרוב האנשים, שבתפילה הם נזכרים בכל מה שצריך להיזכר בשער היום. כן, במשכנתה ובזה. עכשיו שימו את זה לא רק בתפילה. נגיד שאתה צריך להקשיב לילדים שלך, זה גם קורה. מי שיש לו ילדים קטנים. פתאום כשהיועץ ספר לך סיפור, אתה מתחיל לחשוב על זה ששכחת לשלם איזה דוח, או לטפל באיזה סידור. למה? כי הילדים מדברים לאט וארוך. זה זמן לחשוב. בסדר? אתה מתנתק. כלומר, אתה לא מסוגל להיות נוכח בדיבור הזה. עכשיו, גם דיבור של כנות הוא דיבור מעיק. למה הוא מעיק? כי הוא מחייב. הוא מכניס אדם לסיטואציה לא נוחה. מכל מיני סיבות. בוא ניתן את זה בדוגמה הכי פשוטה, זה כבר לא קיים. אבל אתם כולם פה מספיק מבוגרים כדי לזכור את זה. פעם היה לנו דבר מאוד מביך. היינו עולים במעלית ולא היה לנו טלפון. אתם זוכרים? המעליות הומצאו, אם יש פה צעירים ששומעים את השיעור, אז המעליות הומצאו לפני הטלפון. אתם זוכרים את התקופה, את ביניים, ימי האופל האלה, אז מה היה קורה? לא, כי זה נכון, אבל זה בעיה, כי פעם, כשאתה היית ילד, היו לי מבדרגות. לא היית צריך להתעכל באף אחד עכשיו, לעמוד איתו במעלית שתי דקות, כמו איזה בול עץ, ולא ידעתי מה לעשות עם עצמך. כן? היום אין שום בעיה, היום יש סמארט. אנחנו הילדים של חורף, שנת 73, כן? היינו ב... אני לא יודעת, 93, אבל... נראיתי יותר מעשור אחרי, אבל היינו צריכים לעלות במעלית עם זה אדם, ולא היה לנו מה, איפה לקבור את עצמנו, נכון? זוכרים את זה עוד? מה, רק אני חוויתי את זה, אתם היה לכם סבבה? מסתכלים לארץ, עכשיו למה זה קורה? אני חושב שפשוטה, מה כל כך גרוע בזה? למה לעלות במעלית עם אדם זר, כן, בלי טלפון בכלום? זה חוויה, היה לי משהו כזה, הייתי לפני... לא יודע, אבל חצי שנה יותר, הייתי בלי שבת בירושלים, באיזה בית מנות. ואשתי, בקשיים, הם לא בשביל מה, היה שם, היינו עם עגלות, היו לנו תינוקות, לא זוכרים, תמיד שלום. כן, בקיצור, היה לנו תינוק מאוד קטן, ועלינו במעלית שבת. אני לא עולה במעלית שבת, אבל יצא שם, הייתי צריך לעלות במעלית שבת. והיינו עם איזה זוג, זה מעלון כזה בינלאומי, היינו עם איזה זוג מטורקיה. ואז אתה תקוע עם זוג מטורקיה עכשיו 5 דקות, אני אומר, כנראה לא ידעו מה אני נכנסים לה, כן? אני לא יודעים מה זה מעלית שבת, לא נראה לי, אני מבין למה זה עוצר בכל קומה והצפצופים. אבל פתאום אתה נמצא עם אנשים, עכשיו הם היו עם טלפונים, אנחנו עם בלי טלפונים. אנחנו מסתכלים עליהם, כן? והם היו, כאילו, לא הבינו מה, איפה נחתו החייזרים. כן? יש איזה משהו כאילו מאוד מביך, נכון? שאתה תקוע עם מישהו באיזו סיטואציה אינטימית, מבלי שתכננת את זה. כן? אז היום אין את זה. כן, נגמר לנו את זה, אבל זה לא טוב. זה נורא והיום, כי אין לנו את ההתמודד, אין לנו את האי-נוחות הזאת, של האינטימיות שמגיעה בהפתעה. אבל זה דבר שהוא מאוד עמוק, כי אינטימיות זה דבר שהוא צריך לתרגל אותו. בסדר? נכון, נכון. ל-400 שלו, נכון, מסכים. מסכים, אבל זה גם, אבל זה גם בעומק, זה גם נכון לתחום המחיה הרוחני שלנו. זאת אומרת, שאתה שואל אותי מה שלומך, אם אני עכשיו אני אראה תשובה, תשמע, היום רבתי עם אשתי ויש לי בלגנים בעבודה וזה, זה יכול להרתיע אותך מאוד, כי אתה אומר, רגע, רגע, לא, אין לי חוזק כזה. בסדר? לא קראתנו ברית שבה כל אחד מגלה את אשר על ליבו. אתה מעיק עליהם. בסדר? כלומר, אתה פלשת לי לתחום האינטימי, ולא הזמנתי אותך לשם. עכשיו, בזמן שלנו התחום הזה כמעט ולא קיים. כי אפילו זוגות, סיפר לי לא בזמן הזה מישהו שהתחתן, שהתחתן והם הלכו בלילה אחרי חתונה איזה בית מלון, לא משנה, ואז בבוקר שהוא קם, אז הוא ישב עם הטלפון, וגם אשתו, אתה יודע, עם הטלפון, וכאילו אמר, הרגשתי כמו לפני זה, אתה יודע. אני יושב עם הטלפון בבוקר, כאילו, וגם אשתי יושב עם הטלפון. וכאילו, עברנו עד שהגענו לארוחת בוקר, כאילו, עשינו דייט בארוחת בוקר, אבל אז בכלל לא דיברנו, כי היינו בטלפון. כאילו, כל אחד ענה להודעות שלו, אבל לא היה את המרחב הזה שבו כאילו מתקיים משהו שהוא לא שייך לאף אחד, שאין שם עוד אף אחד בסוף. בסדר? אז כאילו, בעצם אחד הדברים שרבי נחמן חידש, או לא חידש, או הבין, זה שכדי שיהיה לנו אינטימיות עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו חייבים שיהיה לנו אינטימיות עם החברים שלנו. כלומר, מי שלא חי חיים של דיבורים של אמת, אין לו סיכוי שיהיו דיבורים של אמת עם הקדוש ברוך הוא. לכן רבי נחמן מאוד הדגיש את העניין הזה של שיחת חברים, של הדברים היוצאים מן הלב, של לדבר אחד, לפתוח את הלב אחד לשני, עד כדי כך שרבי נחמן אפשר לומר שזה היה עיקר החבורה שלו שהייתה סביבו, אפשר לקרוא לזה חסידות, ברסלב זו חסידות, אבל החבורה שהתגבשה סביבו, התגבשה סביב הנקודה הזאת. זאת אומרת שזה מקום שבו מדברים את הדברים עצמם. לא יודע, בלי המסביב, אין את המסביב. המסביב זה בזבוז זמן. עכשיו, לא יודע אם זה נכון שהמסביב זה תמיד בזבוז זמן, ואצל רבי נחמן כאילו אומר, אם תתעסק במסביב זה יהיה כל החיים שלך. אז צריך כל הזמן לדבר את הדברים עצמם. כן? תדבר את עצמך. לא את המסביב. זה קשה. זה קשה מאוד. יש פסקה של רבי נחמן בשיחות הרב. שהוא מספר על איזה אחד שנהיה רב. שנהיה תפסים ממנו. עכשיו הוא נהיה רב של איזה הערה. אז הוא אומר לו מה? איזה יופי הוא נהיה רב. הוא אומר אני ממש מרחם עליו. אפילו ברכת מזון הוא כבר לא יכול לפרח. כי הוא בטח כל הזמן חושב מה מסתכלים עליו, איך רואים אותי, איך אני נראה שאני מברך, וכו', כן? זאת אומרת, החיצוניות היא הורגת את הפנימיות, היא מחלה ממארת מנקודת המבט של הפנימיות. כי הפנימיות שמה אותך, כאילו לוקחת את עצמך, שמה אותך לשולחן. עכשיו, זה נורא חשוף, זה נורא מסוכן, זה כאילו אתה עושה את זה, אתה צריך לבטוח מצד השני שגם הוא יעשה את זה. כן? וזה דבר מאוד קשה. אבל פה, כן? בשלב מוקדם מאוד, כאילו, הגיעו האורח ובעל הבית, משיחים יחד, עד שנכנסו בתוך שיחת דברים מעצינים. ואז מה קרה? והתחיל בעל הבית להשתוקק ולהתגעגע מאוד. איך משיגים ומגיעים איזה דבר מעלה שבקדושה? כלומר, השיחה של דברים מעצינים מן הלב, היא יוצרת מציאות. של תשוקה, של כיסופים, של געגועים ומשהו מעבר. אנחנו רוצים לגעת במשהו שהוא כאילו לא מהעולם הזה. אפשר לקרוא עוד פעם, במילה אחת אם צריך לסכם את מה שרבי נחמן מדבר עליו פה, זה אינטימיות. והאינטימיות הזאת היא גורמת לזה שאתה מרגיש איזה משהו שאי אפשר לתאר אותו, שגורם לך לרצות ועוף למעלה. וזה מה שיוצר שיחה של דברים מצאים לב. כלומר, אפשר להגיד, זה השלב השני של אותו משהו רבי נחמן. אחרי שיחת חברים מגיע הכיסופים. והכיסופים זה הכל, כי בלי זה אין כלום.
אתה פוגש את האינסוף.
אתה לא פוגש, אתה שואף האינסוף.
לא, אני אומר, השיחה הפנימית הזאת היא פה. פוגש את האינסוף.
כן, 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 בדיוק, בדיוק. בדיוק. אבל אני אומר, אני חושב,
אני מדבר על זה שבן אדם מדבר
יום יום. שיחה רגילה, שיחה דברים מעצים מן הלב. בדיוק, נכון, נכון. עם החברים, עם הקדוש ברוך הוא כמו חבר, כמו שונה.
כן.
כאיש אל רעהו.
כן, נכון.
נכון, 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 מסכים, מסכים, אבל פה לנו יש יתרון, לנו שיתרון על רבי נחמן, שאצלנו הטקסט שאנחנו קוראים בתפילה, הוא קרוב לשפה שאנחנו מדברים. זה לא היה בזמנו. בזמנם, רוב היהודים, העברית שלהם הייתה לשון הקודש, אבל הם לא ידעו אותה, הם ידעו אותה כשפה טקסית. אז הוא יכול לדבר דיבורים עצים עליו בעברית. אנחנו, העברית שלנו זמן עברית מודרנית, אתה קורא את הסיפור הזה, אתה מבין מה כתוב, בסדר? כלומר, אתה מבין, העברית של התפילה, היא עברית שאתה מבין אותה. אז אנחנו יכולים גם את התפילה להפוך לדברים רציניים לב, הרבה יותר בקלות מאשר בזמנו של רבי נחמן. אבל על כל פנים, אז השלב הבא זה כיסופים. עכשיו זה צריך לדעת, רבי נחמן אומר, ההתעוררות של האדם זה הכל. מהשמיים יכולים לעשות הכל, חוץ מלסייע לאדם שאין לו התעוררות. האורח הזה לא יכול לעזור בעל הבית בכלום, אם לא תהיה התעוררות של בעל הבית. ולכן בשלב הזה, כאילו הדברים מתחילים לעוף. יש לו התעוררות. כן? התחיל בעל הבית להשתוקק ולהתגעגע מאוד איך מסיגים ומגיעים איזה דבר מעלה שבקדושה. בלי זה היה אפשר לעשות את הסיפור. זה דבר שצריך להבין אותו. אם אין לך התעוררות, אתה מת. כן? אתה מת. ומחיי מתים זה רק קדוש ברוך הוא. כלומר, שום דבר לא יצא לחיות אותך. זה בשביל לקחת בול עץ ושיקרה לו משהו רוחני, זה צריך נס. אבל אתה יכול להתעורר. עכשיו זה כל אדם יכול. אני לא מכיר אדם שלא יכול להתעורר למשהו רוחני. זה משהו שמעבור, להתגעגע לאיזו נקודה שהייתה על השולחה שזה משהו. בסדר, התעוררות היא תמיד בכוח שלה.
לימוד לא הביא אותו, אבל השיחת
חברה... כן, בטח, בטח, ברור, כן? התעוררות זה בעצם שמתוך נקודה, כמו שניסים אמר, מתוך איזו נקודה באינסוף של עצמך, מתוך איזה דיבור אמיתי, מתעורר בך איזו השתוקקות, איזו נקודה גבוהה יותר, שאתה שואף להגיע אליה בחיים, בסדר? פתאום אתה מביט על עצמך מלמעלה. כלומר, פתאום אתה מרגיש איזו תחושה שאתה רוצה, אני אהיה צדיק. אני רוצה להגיע לאיזו מדרגה רוחנית שאף פעם לא טעמתי. אני רוצה לגעת במשהו שאף פעם לא נגעתי בו. פתאום בא לך איזו תחושה פנימית, איזו ודאות פנימית שאני רוצה זה באמת. בסדר? איזו התעוררות כזאת, איזה זבן כזה שמעיף אותך למעלה. בסדר? פחות או יותר. עד כמה שאפשר לתאר במילה. ואז אמר לו האורח, אני אלמד איתך. אני אלמד איתך. ותמה בעל הבית. והתחיל לחשוב, אולי אני לא בן אדם כלל. למה? למה הוא חשב דווקא עכשיו שהוא לא בן אדם כלל? מה קרה? הוא סך הכל אומר, אני אלמד איתך. כנראה שהוא רואה שהאורח מדבר את הדברים עצמם. בא איתו... הוא נכנס איתו ישר לדוח של הדברים. לא מדבר איתו על מזג האוויר, הוא אומר, הוא לא בן אדם. בני אדם אין להם את זה, הם מלאים חיצוניות. אגב, מה ההבדל בין שנה שעברה שלמדנו את הסיפור הזה והשנה? מה למדנו בין לבין? שאמור לעזור לנו להבין את הסיפור הזה הרבה יותר טוב? שבן בית, כלומר, מעשה מחיגר, כן? של הזוהר. שזה ברור שרבי נחמן בונה את כל המעשה הזה, כן? על המעשה של החיגר בזוהר.
ברור?
מה?
זה כבר ברור?
לא, זה אחרי זה ברור. אבל גם כאן אתה רואה שהוא אומר לו...
סיוע חיצוני.
בסדר? לא, שהוא אומר, מי שמדבר דברים אמיתיים לא יכול להיות שבן אדם. בסדר? כי בני אדם עטופים בחיצוניות. אתה מהיום הראשון שאתה נולד, אתה מקבל חיצוניות. תחשבו רגע על ילד, על תינוק. בסדר, אני עכשיו באתי מבייביסיטר. אשתי הלכה עם הבת שלי לאיזו הופעה. של המחלקה למורשת ישראל, ואחרי זה להצגה של המחלקה לתרבות תורנית. צריך להקים עוד הרבה מחלקות כאלה, שיהיה הרבה פרנסה לעם ישראל. כן? אז כל המופעים של הבטלנים האלה, אז גרמו לי לעשות בייביסיטר לבן שלי. אז אתה רואה ילד, בן שנה, שהוא צוחק, צוחק מהלב. הוא לא חושב על אף אחד מה חושב מהצחוק שלו, מה זה? והוא מתגלגל מצחוק, והוא מבסוט. עכשיו הוא יכול לצחוק גם שאף אחד לא נמצא. נכון? ופתאום רואה את הילד יושב באיזה פינה ושחק עם עצמו, צוחק. וצחוק מהלב, ואתה עכשיו באמת, כשאתה מסתכל על זה מהצד, מה אתה מבין? אתה אומר, אני כבר לא במדרגה הזאת. למה? כי אני כבר תוצר של עשרות שנים של חינוך לחיצוניות. כלומר, צחקתי ואז אמרו לי, לא לצחוק. עכשיו שיעור, שעת ריכוז. כן, מתי אתה מתחיל לעבור את הטרור הראשון? בגן. שעת ריכוז. יש כאלה היום עוברים טרום טירונות, מעון, השם מעון אתה היית עליו, לוקחים את הילדים, באמת, זורקים אותם במכלאה, כן? ושם, כדי שנוכל לעבוד, שתי עבודות, גם הבעל, גם אישה, שיש שוויון, אז היום צריך שתי משכורות בשביל להתקיים בכבוד, ואז הילד שם הוא זרוק במכלאה, והוא נהיה קשוח, כן? אתה רואה על הילדים, נכון? הילד רך, ואז הוא מגיע שם, הוא מתקשר, כי ילדים עולים אחד על השני, לא יודע איזה גילו, אבל כן, יש שם גילו. למה זורקים ילד למכלאה שם במעון? כי אתה יודע מה אני מדבר, דרור, איפה שהילדים שם היו במעון תמר, כמו מכלאה, נכון? יש שם את הכלום הזה, שאי אפשר לצאת. כן, אתה זורק את הילד, כן, ולא מסתכל אחורה, כדי לא לחשוב על מה שקורה. כן, כמו הגדרות, כן, כמו הסירים, וכאילו מה קורה, ואז הוא נפגש עם החיים עצמם, נכון? כי הם משטרים אותו, כי אומרים, אי אפשר כל אחד את אותו להיות משהו. אז מתחילים למשטר אותו, ואז מגיעים לבית הסוהר המודרני הכי גדול שיש בעולם, שזה מה שנקרא בית ספר. לא, בית ספר. זה דבר מדהים. אנחנו שמים את זה, אני אומר לכם, אני בטוח, תזכרו אותי. לא שנהיה פה, אבל תזכרו שעוד 200 שנה, אולי 500, לא יודע כמה, אנשים יגידו, תגידו, מה התחשבו לעצמם בימי הביניים של המאה ה-21, שהם קלעו ילדים בגדרות במשך 12 שנה. אחר כך הוא שמים ילדים מכלאות. ילד נכנס בבוקר, אתה מביא אותו בשעה 8 בבוקר, מכניס אותו למקום, סורגים. יש גדרות, נכון? אתה שם אותו בכלוב גדול, ובסוף הוא, בסוף היום, הוא רשאי לצאת. כן, אני לא אשכח שהייתי בבית ספר, בקצת שנים שהייתי, אז אמרו, אז היה שומר, הוא אמר תמיד, לפני 12 אסור לצאת. תמיד הייתי צריך לשקר לו שסיימתי עמוד ב-12. ולפני 12 אסור לצאת. ואז אתה לומד כבר בכיתה ד' לפרוץ. לפרוץ את הגדר. כלומר, לטפס מעל השער. כן? ואז, עכשיו אתה לא מבין, אבל מה בעצם התודעה שלך? שבתוך מה אתה נמצא? בתוך כלא, בתוך כלוב, נכון? אבל, ואתה מתמלא בשכבות של חיצוניות. הכל זה עוד שכבה ועוד שכבה. כלומר, למשל, אני לא יודע אם זה עוד היום, אבל בזמני היה הכתבות כאלה. כלומר, המורה היה נכנס, אמרו, תפתחו מחברות, תחילו לכתוב. ואף אחד אף פעם לא שאל למה. זה היה כתוב כבר בספר. למה צריך לכתוב את זה בפרט? ככה. לכתוב. בסדר, אני בכיתה ו', זה היה שיעור מתמטיקה, חשבון או מתמטיקה, לא זוכרו זה, זה היה שיעור מתמטיקה האחרון שלי אי פעם. בכיתה ו' למדתי פעם אחרונה שיעור מתמטיקה, כי המורה, היא לימדה את משפט פיתגורס, ש-A בריבוע פלוס B בריבוע שווה C בריבוע. ואני לא הבנתי למה זה נכון. אז אמרתי שתסביר לנו למה זה, למה שאני אמין לך. אז היא אומרת, זה ככה. בסדר, אז אמרתי, מה זה ככה? אז אני לא מקבל את זה, אני רוצה לראות שזה נכון. והיא הייתה, נקרא איזה עיפרון הכי מפודד בכלל. אז היא הוציאה אותי מהשיעור. אמרתי, אני לא מפסיק עד שתסבירי למה זה, יוציא אותי משהו, אז זהו, לא חזרתי את הרב. אבל זה כל התופעות האלה, זה בעצם אתה שם את הבן אדם בכלובים של חיצוניות. אחרי זה אתה גם מלמד אותו נימוסים, אתה מלמד אותו בעצם להגיד, נגיד הוא, תגיד תודה, תגיד סליחה, עכשיו זה דברים טובים, אבל בסוף, 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 מרוב כל השכמות האלה של החיצוניות, מה נשאר? כלום, לא נשאר שום דבר. כלומר, לא נשאר רגע אחד של כנות. לא נשאר רגע של אמת, אתה יכול לדבר עם אנשים שאומרים לך, שמע, אני עם ההורים שלי בחיים שלי לא ניהלתי שיחה כנה. אנשים מספרים, אני, כן, אנשים אומרים, שמע, אני בן 60, אבא שלי בן 80, אף פעם לא דיבר על שיחה של כנות. זה נורא. חייתם ביחד. חיים שלמים. לא, אבל לא דיברנו, לא הצלחנו להגיע למקום של לדבר שיחה פתוחה. אמיתית, מהלב. בלי מסכים. בלי זה. אבל תינוק עוד אין לו את זה, אז הוא צוחק מכל הלב. בסדר, הוא שם פס על כולם. הוא משהו, ולכן אנחנו כך אוהבים תינוקות, זה מלא חן. כשאתה רואה אדם שהוא אותנטי, אז שהוא באופן טבעי מלא בחן. בסדר, זה באופן טבעי מושך אותך, כי אתה אומר, הוא משהו. הוא לא עושה, אתה לא חושד בו שהוא עושה משהו מאיזושהי סיבה חיצונית. אתה לא שואל את עצמך האם זה הצגה, או שאני פוגש ממש את מה שהוא באמת. בסדר? האם זה לבוש שלו? או שזה הדבר עצמו? אתה יודע שזה הדבר עצמו, אין לו לבוש. ואנחנו, בהבנות הרבים, מלא פעמים מלאים בלבושים כאלה. לא מלא פעמים, בדרך כלל. כמעט תמיד. בסדר? זה, זה, זה נקודה מאוד מרכזית פה, שבעצם הוא אומר, הוא לא בן אדם, לא יכול להיות שבן אדם, כי הוא יותר מדי בא אליי עם משהו. ואז חזר וראה שהוא מדבר עם הוא כדרך בן אדם. אז הוא לא יודע מה הוא רואה, הוא בן אדם או לא בן אדם, אך תכף מתחזק אמונה אצלו להאמין בו. טוב, הוא אומר, הוא לא בן אדם, אבל הוא כמו מלאך כזה, אבל הוא נראה כמו בן אדם. אז מה הוא עושה? הוא מכניס אותו למסגרת היחידה שהוא מצליח לדמיין של מישהו שהוא מצד אחד בן אדם, מצד שני הוא מלאך לשם צבאות. אז מה הוא? הוא רבי. כן, הוא מכניס אותו מיד כאילו לחיצוניות של מה שהוא רואה. כלומר, שאתה רואה מישהו שהוא פורץ את כל גדרי הטבע, מה אתה מהר עושה? מהר מסדר את המוח, מוח שיכנס את זה לתוך איזה מסגרת שאתה כן מכיר. נותן לו הגדרה. אתה אומר, מה זה? אני לא מבין מה אתה. תן לי את המסגרת להכניס אותך, נכון? הרי המוח אוהב מסגרות, דיברנו את זה מה לפעם. נכון, המוח לא יכול לספול את המסגרת. אם הוא רואה תמונה לא ברורה, הוא מהר מאוד מכריע על מה התמונה הנכונה. הוא לא אוהב בלגן. אז במקרה הזה הוא אומר, טוב, אז כנראה הוא רבי. זה מה שאני מכיר. זה התבנית שאני יכול להכניס אותו בעולם החיצוני שלי. ואז מעצבן את האורח. מה עושה האורח? כן? והתחיל תכף לקורא רבי, ואמר לו, קודם כל אני מבקש ללמוד מכם איך להתנהג בכבודכם. ואין צריך לומר שאפגום ממש בכבודכם חס ושלום. אף על פי כן בן אדם קשה לו להיזהר לגמרי כראוי. על כן אני רוצה שתלמדו לי איך לנהוג בכבודכם. טוב, אז פה זה כמובן מרובה משמעות. ובפשט הוא אומר לו, טוב, אם אתה רבי, צריך לכבד אותך. יש לך גינונים, יש לך זה, תלמד אותי איך אני צריך לנהוג בכבודכם. הכל שכן שווה לפגום בו, אבל רוצה להיזהר, לא יודע איך צריך להיזהר בזה בדיוק, אז תגיד לי מה בדיוק צריך לעשות, וכאן כמובן צריך את הדעת, שזה הנושא אולי אחד המרכזיים בתורה הזאת, שזה העלאת הכבוד. בסדר, חנוכה זה העלאת המלכות לבינה, אצל רבי נחמן פה זה מונח כאילו בתודעה, והכבוד זה המלכות. והוא בעצם נתקע על הבעל בית עכשיו נתקע על הכבוד. הוא לא מבין שאת הכבוד צריך להעלות לבינה. בסדר? זאת אומרת, מה זה לעשות משהו מפנימיות חיצוניות? זה להפוך אותו מבינה למלכות. אבל צריך בעצם להעלות את המלכות לבינה. גם שנה שעברה אמרתי את זה? משה, או שאתה לא זוכר. כן?
טוב, אז... הכבוד זה לא...
לא, 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 הכבוד, הכבוד כאן הכוונה, הכבוד זה החיצוניות, זה המלכות. כלומר, הוא רוצה להגיד בעצם שהוא מבין שיש לו מלכוס, הוא רבה. ואת המלכות הזאת, כן, אני לא רוצה לפגום בה, זה בטוח. אבל קשה להיזהר בה כראוי, אז תלמד אותי איך לנהוג בה, איך לנהוג במלכות. כן, כלומר הוא נתקע על זה שמה שהוא רואה זה מלכות. מה הוא לא מבין שצריך לעשות עם מלכות? להעלות אותה לבינה. בסדר, אז הוא נתקע עם המלכות. וכמובן, מה זה עושה? זה מעצבן את האורח שלנו, והשיב לו, כעת אין לי פנאי. בסדר, אין לי פנאי, למה אין לו פנאי? בסדר, כי הבינה היא מעל הזמן, בדיוק. הבינה היא מעל הזמן, הוא רוצה להגיד לו, אני מעל הזמן, תכף נראה זה גם בהמשך של הסיפור מתגלה עוד יותר. אבל הוא אומר, כעת אין לי פנאי, ולכן במילא אני הולך. בעת אחר אבוא אצלך ואלמדך זאת. וכעת אני צריך ללך מכאן. מה זה מכאן? לא שהוא הולך ממנו, כי תכף נראה שהוא ממשיך איתו, אלא הוא הולך מכאן, הוא הולך מהשער, הרי הוא עומד בפתח הבית, בסדר? הוא הולך מהמלכות. הוא אומר, אי אפשר להישאר במלכות. ואמר לו, עכשיו אני בהמשך של הסיפור, ואמר לו, גם על זה אני צריך ללמוד מכן. כמה אני צריך לעבוד אתכם? ואמר לו, עד אחר הפתח. הוא אומר לו, תשמע, אני צריך לעבוד אתכם, איפה אני צריך לעבוד אתכם? עד אחר הפתח. מה יש בפתח? חנוכיה, אני על חנוכה. כלומר, הוא אומר, אתה צריך לפעמים לעבוד אותי עד הסתרה אחת. עד החוץ, עד אחרי הפתח. בסדר? אני על חנוכה, הוא בפתח הבית, נכון? מבחוץ, אבל הוא כאילו צמוד לבית. אני בבית, אני בפנים, אני מזהר מהקליפות, מכל המראים בשין שלו בחוץ, אני שומר על עצמי. אני בא לבית. כן, יש לי את כל המעטפת, אבל את הנר אני מאיר כלפי חוץ. הוא אומר, אתה צריך לעלות בחוצה. כלומר, מצד אחד, אתה יוצא מהמקום הבטוח שלך. מצד שני, אתה גם תוכל לראות את האור של הנר חנוכה מאיר גם עליך שאתה תהיה בר שפעם. עכשיו צריך להבין עוד דבר, שזה מאוד קיים בסיפור הזה ובכלל אצל רבי נחמן. גם הוא אומר בהתחלה, אין לי פרנסה, רק מחייתי מן העולם, וגם כאן הוא יוצא מחוץ לבית. בסדר? אם יש שיעור אחד שצריך ללמוד אותו מרבי נחמן לפני הכל, כלומר מספיק שידעו את זה, זה ידענו, זה שרבי נחמן אומר לך כל הזמן, האשליה הכי גרועה זה אשליית הממשות. זאת אומרת, אתה מרגיש שיש לך דברים. מאיפה נוצרת החיצוניות שדיברנו עליה מעל לכל? מה עומק החיצוניות? עומק החיצוניות זה לא רק מה שממשטרים אותנו, זה מה שאנחנו. זאת אומרת, אתה גודל, נכון, נגיד, אתה מתחיל לעשות קריירה, אתה נהיה אדם חשוב, ואז אתה מתחיל להאמין לכולם שאתה אדם חשוב. ואז בכלל אין לך שום סיכוי לדבר דיבור אחד של כנות. כי אתה כבר מחויב לתחפושת שלך. עכשיו, גם אם אתה לא אדם חשוב, אתה יכול להיות מחויב לתחפושת שלך כאבא, או כבן זוג, או כמיליון ואחת דברים. כלומר, אתה משתכנע בנכסים שלך, בכבוד שלך, בתפקידים שלך, במלכות שלך. מה זה מלכות? מה זה להתעקע במלכות? למה המלכות רגליה יוצאת מוות? כי המלכות, אם אתה נתקע במלכות, אתה נתקע בעולם הזה, אתה מתחיל להאמין שמה שיש לך הוא שלך וזה אמיתי. בסדר? כלומר, אם ייקחו לך, זה דיברנו על זה כמה פעמים בסוכות, אם ייקחו לך את מה שיש לך, אתה תקרוס. זה אומר שאתה תלוי בדבר הזה. כן, אם אדם יש לו תפקיד, הרבה פעמים התפקיד יכול לבלוע אותו. הוא עכשיו עורך דין חשוב, בסדר? כולם יודעים שעורך דין חשוב, אנחנו מכבדים אותו. אתם יודעים למה עורך דין, למה הולך לאחרים? בוא נלך, הוא רב חשוב, בסדר? מכבדים אותו וקמים לכבודו ומשקים את היד ושומעים את השיעורים שלו כולם, מזמינים אותו וזה. אבל הוא לאט לאט מתחיל להתאהב ברבנותו. כלומר, הוא לא חי את עצמו, הוא חי את הרב שאנשים חושבים שהוא, עד כדי כך שבטעות, בשלב מסוים, הוא מתחיל להאמין שמה שחושבים עליו זה באמת משהו. ואז קורה משהו עוד יותר גרוע, שאם ייקחו לו את זה, הכל יקרוס לו. כלומר, כל חיי הרוח שלו בנויים על מה שהוא, על התפקיד, ולא על מי שהוא באמת. ואז אם תיקח לו את זה, הכל יקרוס. כלומר, הוא פיתח תלות במשהו אחר כדי לחיות. זה בשורש, זה עבודה זרה. כי התלות היחידה שצריכה להיות לאדם, זה הקדוש ברוך. כלומר, אדם צריך להגיד, אני מה שלא יקרה איתי, אני עם הקדוש ברוך. בסדר? יקחו לי, לא יקחו לי, יהיה לי, לא יהיה לי, הכל אותו דבר. כי זה לא באמת שלי. כלומר, מה התרופה כנגד זה? גם כשיש לך הכל, להרגיש כאילו אין לך כלום. לדעת שהכל הרעי, חולף, זמני, סתמי ומיותר. לא לתת שום אמון בכל מה שבנית. כל מה שבנית זה כלום. אתה מתחיל מחר בבוקר, או הרגע הזה, אתה חיים מחדש. אתם רואים שזה מתחבר, נכון? בדיוק, זה בעלות מהמחות. כן, וזה, כמובן, קודם כל זה מתחבר לחיגר, נכון?
בדיוק.
זה מתחבר לחיגר, לא רק האבלים. האבלים, לאן הם מעלים אותך, נכון? אני אומר לך, הבינה, ואז מה אתה מגלה שלא מגעת? מלכות של עולם חדש. לא עשית כלום. בעצם כאילו, אתה מטפס הר, נכון? לקחת יער על זה. אתם מכירים את זה? שאתה מטפס על איזה הר, ואז אתה חושב שהגעת על הפסגה, פתאום אתה מגלה איזה מישור קטן, לא עודה, בדיוק. אז תחשבו שזה אינסוף. אינסוף. כן, כמו המיתוס של סיזיפוס. אז למה זה ככה בעצם? כלומר, מה יפתור אותך מהמועקה הזאת? ההבנה שזה הכל שטויות. זה הכל אבלים. הבל אבלים, אמר כואבת, הבל אבלים, הכל אבל. כלומר, מה שיש ומה שאין לי זה הכל דמיונות. עכשיו, מה זה דמיונות? זה מוחשי. מה ששגתי בחיים זה מוחשי, מותר להיות גאה בזה, מותר הכל. השאלה בסוף, שאלת כל השאלות, זה אם כל זה יקרוס, אתה תמשיך להתקיים, חיי הרוח שלך יהיו אותם חיים, הבן אדם שאתה תהיה טוב, אם התשובה היא כן, הכל בסדר. אם התשובה היא כמו אצל 99.9% מהאנושות לא, אתה בבעיה. איוב הוא דוגמה מצוינת. כי איוב קרא לו כל מה שקרה לו, הוא משלים עם זה. בסדר? כלומר, הוא כועס, הוא לא מבין, הוא מבין למה זה קרה לו, אבל הוא חי את החיים. בסדר? זאת אומרת, אשתו אומרת לו ברך אלוהים ומות, הוא אומר לה שהיא מדברת ככה תמיד ולא. מה פתאום? לא. הקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא לא תלוי בכל מה שהיה. כן, ובזה הוא בעצם מפריך את הטענה של השטן. אחר כך הספר עורך לשאלת ההצדקה, אבל, כלומר של הרוע, אבל בפועל ממש זה מתחיל מזה שהשטן אומר, הוא תלוי בטוב שיש לו בבם, בהישגים שלו, לא במה שהוא כשלעצמו הוא לקדוש ברוך הוא. לכן ההישג הכי גדול, באמת, אני אומר לך, פסגת האנושות, פסגת מה שאדם יכול להשיג, זה לא להיות תלוי בכלום. וככל שאתה עולה בחיים, זה נהיה טוב בשביל. כי הנפילה יותר כואבת. אני הבאתי את הדוגמה הזאת פה הרבה פעמים, שראיתי את זה בחוש בקורונה, שהיו אנשים, יש אנשים פשוטים, בני זוג מרוויחים ביחד, לא יודע, 15,000 שקל בחודש, בסדר? התחילה קורונה, פתאום קיצוצים, זה, טוב, קשה, אבל חסכו קצת מזה, ויש זוג מרוויחים ביחד 80,000, אז ההוצאות שלהם הם התרגלו להוציא, שכנגד, כן? ואז פתאום כל חודש זה בור של 80,000. כן, עם הכנסות. אתה רואה איך אנשים שהיו הרבה יותר עשירים קורסים בבת אחת. ודווקא אלה שחיו בצניעות ופחות, שורדים את זה. כן, כי כשאתה מטפס גבוה, זו נפילה קשה. אז מה התרופה? התרופה כל הזמן לא יודעת להביא בזה. זאת אומרת, אתה יכול לאכול כל יום ארוחת צהריים סטייק אנטריקוט. זה בסדר, זה לא רע. אם כשיקחו לך את זה מחר, ותצטרך לאכול נזיד עדשים, החיים שלך יהיו בדיוק טובה. כלומר, זו השאלה. האם זה ישנה אותך? האם אתה תלוי בסטקן פריקות? או שאני נהנה מזה, אבל לא תלוי מזה. אני מסוגל לשחרר מזה. הרפוד, אוקיי, אני אבל. פעולת הרפאה, לשחרר ממשהו. זה מש. עד עכשיו זה היה, ועכשיו זה אינו. בסדר? זה נקודת ה... ההרפאיה שמאפשרת לחיות חיים שתלויים אף רק לשמור. ופה אנחנו רואים שהוא צריך לצאת מהבית פתאום. כלומר, מה אומר לו האורח? אומר, קודם כל אתה רוצה לעבוד אותי, תוותר על הכל. זרוק הכל. אם אתה לא זרוק הכל, אין לנו מה לדבר לך. צא החוצה. עד אחרי הפתח. ואז תראו מה קורה. קורה דבר פלא. בזה נתחיל לסיים, אני רואה שלא נסיים את זה בשבוע אחד, אז אולי אני אמשיך את זה בשבוע הבא, בסדר? כי אני לא רוצה לקרוא אתכם. עד מה? לא, אבל כן, ואז שימו לב מה קורה פה. בשלב הזה. והתחיל לחשוב איך יצא עמו. כי כעת אני עמו בין הבריות. ואם יצא עמו לבדו, מי יודע מי הוא? רגע, לפני שאני אמרת שהוא רבי, אתה יודע מי הוא. אז מה אתה מפחד? והיו לכם דיבורים של כנות. למה אתה פתאום מפחד? כן, לפני שנייה היינו בבית. בבית הכנסתי אותו לתוך המסגרת המוכרת לי. אבל בחוץ, אני נהיה תלוי בו, אין כלום. כשאני יוצא איתו החוצה, אני בעצם צריך לוותר על הכל, הוא יכול לעשות לי מה שהוא רוצה. אני מפקיר את עצמי. אני מפקיר את עצמי בידיים של ההלך רוח הזה. אתה לא יודע מה יקרה. בסדר, זה מפחיד. אבל היה להם דיבורים של כנות, אתם זוכרים את זה? ואז קורה הדבר הכי מדהים בכל הסיפור הזה, שהוא משתף אותו ברגשות שלו. הוא אומר לו, ושאל לו ואמר לו, יש לי פחד לצאת עם אחר. הוא אומר לו, תשמע, אני מפחד. זה מפחיד אותי לצאת איתך. מי יודע מה אתה עשה לי? אני לא מבין אותך, אתה משהו פלאי. ובבית, זה הסביבה המוכרת לי. ובחוץ, אתה יכול לעשות לי כל דבר שאתה רק רוצה. אני מחוץ לסביבה המוכרת לי. אין לי את הכוס קפה של הבוקר, את התנאים הרגילים שלי, את כל מיני דברים שאני תלוי בהם. מה יקרה? והתשובה של האורח, הפלא ופלא. מה הוא אומר לו? שימו לב. ושיב לו, אם אני יכול כזאת ללמוד ממך, גם אתה אם ארצה לעשות לך איזה דבר, מי ימחל בידי? מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, טוב מאוד שאתה מפחד. הוא לא פותר לו את הפחד, הוא אומר לו, קל וחומר. כלומר, אם אני יכול ללמוד איתך, כלומר, אני יכול לשנות אותך, אני יכול להיכנס לתוך הנפש שלך, אני יכול לעבוד איתך ביחד על הכל, כן? אז כשאני אצא החוצה, אני יכול לעשות לך מה שאני רוצה. אני אמחה בהם. כן? מה שאני יכול לעשות לך פה, אני יכול לעשות לך גם החוץ. כלומר, הוא עונה לו תשובה שאומר לו, אתה צודק שאתה מפחד. מי אמר לא לפחד? לפחד. מה רע בפחד? השאלה, ממה מפחדים? בסדר? יש שיר של רבי נחמן שאוהבים כולם. שהפכו אותו של כל העולם כולו, יש אוצר מאוד, והעיקר לא לפחד כלל. זה רק לא מה שרבי נחמן אומר. הוא אומר, כל העולם כולו יש אוצר מאוד, והעיקר לא להתפחד כלל. זה משהו אחר לחלוטין. בסדר? הדבר הכי מפחיד בעולם זה הפחד. הפחד הכי גדול שלנו זה מהפחדים עצמם. אנחנו מפחדים מפחד יותר מכל דבר אחר, ואז בדרך כלל זה גורם לנו פחד. אבל מה המשל של הגשר צרמה? שאם אומרים לי, עכשיו תלך פה על הטור הזה של המשבצות בלבד, אני עושה את זה בלי להסתכל, בלי להתרכז בכלל. ואם זה היה בגובה קילומטר, ובשני הצדדים הייתי נופל, פתאום הייתי מתרכז הרבה, למה? אין סיכוי שיקרה לי משהו, נכון? כי הם מתפחדים. בסדר? אבל פה הוא אומר לו, הפחד הוא טבעי. אתה לא מתפחד, אתה מפחד, זה נכון לפחד. אני מפחיד, כי אני נוגע בך, נוגע בך בעצבים החשופים. אז זה יכול להפחיד אותך. בסדר? ואז הוא אומר לו, אף אחד לא יכול להיות חברתי, ויצא איתו, יצא עמו מן הפתח. ופה מגיע החלק השני של הסיפור, שבעזרת השם נשמור אותו בשבוע הבא. הדרישה היחידה שלי, כדי שלא יהיה זה, שתשלים את הסיפור בבית. בסדר? מי שלא קרא אותו אפילו פעם אחת, תשלים את הסיפור, שבוע הבא אנחנו מגיעים לאקשן הגדול של הסיפור, אבל עד כאן על פניו זה החלק הראשון של הסיפור. סיפור יפה, לא? ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.